שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה, והיום אנחנו נצא למסע בין סגנונות כתיבה. אני בעצם הולך לחקור מקרוב כמה סגנונות כתיבה, ז'אנרים שונים, דרכים שונות להביע את עצמנו ככותבים. אני בטוח שלאורך הדברים, לאורך הפרק ולאורך הדברים שאני אגיד, יהיו הרבה נקודות שכנראה נגעתי בהן בעבר בפרקים מסוימים, אבל באמת רציתי הרבה זמן להקדיש פרק אחד ספציפי שיעסוק אך ורק בז'אנרים, בנקודות שאותי מושכות ככותב בז'אנר, הנקודות שבעיניי מאוד מאוד חשוב להסתכל עליהן מקרוב, לבחון אותן ולהתמקד בהן ככותבים וכיוצרים. אז בלי הקדמות מיותרות אנחנו נצלול ישר פנימה, ואני רוצה דווקא להתחיל עם סיפורים קצרים. ז'אנר הסיפורים הקצרים, בעיניי, אני חושב, עליי זה הז'אנר האהוב, זה הז'אנר האהוב עליי בשנת 2023. אני לא יכול להגיד שהרגשתי ככה לפני 5 או 6 שנים. אני קודם כל אפתח בזה שאני אגיד שבתור כותב, תנו לי 10,000 מילים, נכתוב לכם אחלה סיפור על כל נושא. תנו לי 1,000, 1,500, 2,000 מילים, כאן זה נהיה קצת יותר מורכב. מבחינתי, סיפורים קצרים זה איזשהו מסע של מיקוד. בסופו של דבר אנחנו רוצים לייצר התחלה, אמצע וסוף. עכשיו אין הגדרות. מי שכבר מאזין לפרקים תקופה, יודע שאני לא מחפש את ההגדרות. כלומר, אני לא אחפש להגדיר מה צריך להיות אורך של סיפור קצר, כי סיפור קצר גם יכול להיות 10,000 ו-15,000 מילה. אז אני לא רוצה להגדיר, כמו שאני אגיד שמבחינתי, כמו שכל סיפור באשר הוא סיפור, יוצר איזושהי פתיחת מעגל בתחילת הסיפור וסגירת מעגל בסיום הסיפור, אז מה שסיפורים קצרים עושים, הם בעצם יוצרים איזושהי קפסולה. אנחנו רוצים להעביר את הקורא באיזשהו מסע שההתנאה בו יחסית מהירה, הבטן שלו היא יחסית קצרה, וסגירת המעגל היא יחסית ממוקדת. ויש הרבה כותבים שפורחים בסגנון הכתיבה הזה. אני אוהב לקרוא לזה גז ברקס, גז ברקס. אני פותח סיפור, סוגר סיפור, פותח סיפור, סוגר סיפור. יש הרבה כותבים שקצת יותר מורכב להם. אני יכול להגיד שאני הרבה שנים מצאתי את עצמי, כפי ששמת לב, אני אוהב לדבר המון על טכניקות, על תיאורים, דיאלוגים. על אף שיש הרבה אורחות ספרותיות ואורחים ספרותיים שמאוד מאמינים ב-show don't tell, כלומר, תן לקורא לחבר את הנקודות, אני מאוד בגישה של show ותל. כלומר, אני רוצה לתת לקורא כמה שיותר. לא לאחל אותו בכפית. כלומר, אני לא רוצה להסביר לקורא מה קורה, אלא אני רוצה לתת לו דיאלוגים עמוקים. אני רוצה להעניק לו תיאורים רחבים שיעניקו ממש תמונות. פרטי ספר טוב הוא כמו אלבום תמונות. ואני כקורא יוצא איזשהו מסע בין התמונות שהכותב, הכותבת מעניקים לי. אז הסיבה שזה הז'אנר האהוב עליי ב-2023 זה כי אני באמת מאמין שהיום שאנחנו בדור שהוא כל כך מהיר והכל אינסטנט, יש יותר מאי פעם פתיחות לסגנונות הרבה יותר קצרים. עד היום ניגשים אליי לא מעט כותבים וכותבות, אומרים לי, נבוא, אני רוצה לכתוב סיפורים קצרים, אבל זה לא באמת ספר. כלומר, יש הרבה כותבים שמאמינים שספר חייב להיות סיפור אחד, התחלה, אמצע, סוף. רומן. אני אגיד בכנות שכשהתחלתי לכתוב את ספר הביקורים שלי, 100 דרכים לאבד את עצמך באודו, זה התחיל כספר סיפורים קצרים. כלומר, היה לי ברור שאני רוצה לכתוב על אודו. לא הייתה לי עלילה עדיין, הייתה לי הבנה של מי הדמות, והתחלתי לכתוב סיפורים סביב אודו, בדיוניים כמובן, לא מבוססים על החוויות שלי, סיפורים סביב אודו, ויצאתי באיזושהי נקודת הנחה שכשאני אסיים את הכתיבה, אני אנסה לחבר את הנקודות. יכול להיות שאני אצליח, יכול להיות שלא. אני הרגשתי שהצלחתי, ומכאן נבע הסיפור שמניע את קו העלילה של הספר, אבל באותה מידה זה יכול לא להתחבר, וזה יכול להיות פשוט ספר סיפורים קצרים על אודו. מבחינתי סיפורים קצרים זה ספר לכל דבר. אני אפילו הולך להשוואות של, תראו, סופרים מאוד מאוד מוערכים, כמו אתגר קרת לצורך העניין, הדברים שהוא עשה, עצם זה שלומדים את הסיפורים שלו בבתי ספר, וכחלק מהכנה לבגרות, זה מראה לי שסיפורים קצרים חדרו אפילו את העולם הישן. אבל אנחנו לא חיים בעולם הישן, אנחנו חיים בעידן החדש. ומבחינתי סיפורים קצרים זה סגנון שמתאים לכותבים שאוהבים ליצור הרבה התחלות. להרבה מאיתנו מאוד מאוד קשה להתחייב תפיסתית, סיפורית, מבחינת סובלנות אפילו, להתחייב לסיפור אחד גדול. הרבה מאיתנו גם לא נהנים מהמסע, זה הרבה לגשש באפלה כתיבת ספר. אני כותב פרק אחרי פרק אחרי פרק אחרי פרק, אני לא יודע אם אני בכיוון בכלל. סיפורים קצרים מאפשרים לנו את המקום הזה של כל הזמן להיכנס ולצאת לסיפורים חדשים. מבחינתי הדבר החשוב ביותר כשאני ניגש לכתיבת סיפורים קצרים זה סגירת מעגל הוגנת. דיברתי לא מעט על מה המטרה של סיום סיפור. אנחנו רוצים לסגור את המעגל, הקורא הקדיש לנו זמן, אנחנו רוצים לגרום לקורא להרגיש שהיה לו שווה להגיע עד לכאן. עכשיו, כמובן שזה מובן מאליו לסיפור ארוך, אבל אני לא רוצה לזלזל בקוראים שלי גם בסיפורים קצרים, זה לא משנה אם יש פה סיפור קצר של 1,000 מילים. אני רוצה לתת לקורא שלי את התחושה שהיה לו שווה להגיע עד הסוף. אם אני לא אתן לו את התחושה הזאת של סיום, סיפור, הוגן, סגירת מעגל, החלטה חדשה, הבנה חדשה, תובנה חדשה של הדמות, למה הוא היה צריך לטרוח להגיע עד לכאן? מבחינתי סיום של סיפור שגורם לקורא להרגיש נינוח, זו העבודה השיווקית הטובה ביותר שלנו ככותבים בסיפורים קצרים, כי באופן אוטומטי זה גורם לי להעביר לעמוד הבא. באופן אוטומטי זה שואב אותי לסיפור הבא. כמה פעמים קרה לכם שקראתם טקסט של סיפורים קצרים, ואמרתם צריכים טוב רק עוד סיפור אחד. אני אמשיך רק עוד סיפור אחד, בלי לשים לב. אז זה בעיני הכלי החשוב ביותר לסיפורים קצרים. אם העולם לא התנסיתם עם סיפורים קצרים, אני באופן חד משמעי אכוון אתכם לנסות. זה ז'אנר שהוא יפהפה בעיניי, הוא נפלא בעיניי. אני עד היום, גם כשאני כותב סיפורים, כתבתי 3 ספרים, 2 יצאו, השלישי יצא בקרוב, 3 רומנים. סקב אחד של עלילה שמניע את הסיפור. בכל זאת, לאורך הסיפורים, אני מנסה לשזור כל מיני נקודות אחרות בזמן, שמייצרות עבורי ככותב, עזבו רגע בשביל הקוראים, שמייצרות עבורי ככותב תחושה של איזושהי התחלה אמצע סוף, קצת בבושקה כזה. התחלה אמצע סוף בתוך סיפור יותר גדול עם התחלה אמצע סוף. אותי זה מרגש. אז בעיניי זו נקודה למחשבה. ובואו נדבר גם על, דיברנו על סיפורים קצרים, בואו נדבר על שירה. בעיניי שירה זה סגנון הכתיבה שמעניק לי ככותב הכי הרבה מעוף להביע את עצמי ברגישות ולהביע רגשות באופן כללי. הקדשתי פרק שלם בפודקאסט לרגש בכתיבה, וזה מה שאני תמיד מאוד מעודד. גדלתי, כשאני הייתי ילד, אז הדמויות הגבריות בטלוויזיה היו מאוד דמויות של מאצ'ואים, מאוד חד גוניות, חד משמעיות. ותשימו לב, אני מסתכל על זה לצורך העניין כגבר, על המקום שהדמויות הולכות אליו, המקום המביע, גבר ואישה כאחד. ובעיניי זה איזשהו פתח עבורנו להביע יותר ויותר. היום הקורא שלי, אני תמיד אומר את זה, לפני סיפור טוב, לפני שיר טוב, לפני טכניקות טובות, הוא מחפש אותנטיות. ברגע שאני מצליח לייצר אותנטיות בכתיבה שלי, הקורא נשאר איתי. ובעיניי שירה, זה כלי, זה ז'אנר, זה סגנון שנותן לי הכי הרבה מעוף להביע רגש. ברגע שאני ניגש לכתיבת שירה עם לב פתוח, זו נקודת המוצא הטובה ביותר שאני יכול ליצור עבורי ככותב. ואני אוהב לראות שירה ככדור שלג מתגלגל. ואני אסביר מה מטרת ה... מה המשמעות, מה הביטוי הזה אומר בעצם. אבל לפני זה אני אסביר שאני, כפי שכבר הבנתם, אני לא מאמין בתבניות. ואני יכול להגיד, כשהתחלתי ללוות לפני 8 שנים, רוב הטקסטים הליריים, הטקסטים של השירה שהגיעו אליי, היו מאוד עם משקלים זהים, ניקוד, חריזה זהה. כלומר, הייתה איזושהי תבנית. וכולם רצו על התבנית הזאת. לא כולם, אבל היו כמה תבניות שהרגשתי שחוזרות על עצמן. אני מרגיש שחלק מהעולם החדש, חלק מהתקופה הזו שאנחנו חיים בה, יוצרת פתח לסגנונות אחרים בתוך סגנון הכתיבה. אני חושב שהדוגמה הטובה ביותר היא מיקה בן שאול, שיצא לי ככה לפגוש לא מעט במסעות שלי ככותב, עם הספר הראשון שלה ועם הספר השני שלה, והיא באמת באמת בן אדם נפלא, אבל יותר מהכל היא מאוד מוכשרת. היא פשוט כותבת שירה בלי הגדרות. היא לא מגדירה חריזה או משקל או פזמון. היא פשוט כותבת את עצמה בצורה של שירה. וזו הסיבה שאני מאמין שהיום ב-2023 אני רוצה להסתכל על שירה ככדור שלג מתגלגל. תדמינו רגע, כדור שלג מתגלגל במורד ההר. הוא מתחיל קטן, ככל שהוא מתגלגל הוא גדל. ככל שהוא גדל הוא צובר תאוצה. וחוזר חלילה, ככל שהוא צובר תאוצה הוא גדל, ככל שהוא גדל הוא צובר תאוצה. יש לנו הרבה פעמים נטייה לסיים שיר מאוד מוקדם. אני חייב להגיד שאני, עם כמה שאני חלק מהדור הזה של האינסטנט, ואני רוצה על אף שאני מאוד בשואו אנטל, אני רוצה להבין לאן הסיפור הולך הרבה פעמים. אני לא רוצה להרגיש שאני כקורא הולך בדרך שאני לא יודע לאן הסיפור מוביל. כשמדובר בשירה, אני חייב להגיד שאני לא חווה את זה המון, אבל אני מאוד נהנה מטקסטים של שירה שהם יותר מעמוד, יותר מעמוד וחצי, יותר משני עמודים. אני מאמין בכנות שברגע שאנחנו לא עוצרים, אנחנו לא מחפשים לכתוב עמוד של שירה. ברגע שאנחנו לא עוצרים את כדור השלג ונותנים לו להמשיך להתגלגל, אנחנו מגיעים לנקודות יפהפיות. אני יכול להגיד לכם שבכל תהליכי הליווי שהעברתי עד היום לכותבי שירה, ניסיתי לדחוק את כולם לאיזושהי פינה של בוא ננסה לתת לכדור השלג להתגלגל. יכול להיות שזה לא יעבוד. ונגיד, אוקיי, ניסינו. אבל אני מהניסיון שלי, ברוב המקרים זה עבד באופן נפלא. שירה ככדור שלג מתגלגל. בעיניי זו נקודה מאוד מעניינת לפוקוס. לתת לשיר, לטקסט להמשיך לנוע. לא לעצור אותו כשהוא מגיע לקראת עמוד אחד. שוב, גם לא להמשיך אותו בכוח. אתם יודעים שאני לא מאמין בכתיבה מתאמצת. אבל אני כן רוצה לתת לאינטואיציה להמשיך להוביל את הסיפור. ברגע שזה קורה, אני חושב שאנחנו יכולים ליצור קסם. וזה מה שאנחנו רוצים ליצור בסוף, לא? אנחנו רוצים ליצור קסם דרך הטקסט, דרך השירה, דרך כל סגנון כתיבה באשר הוא. אז דיברנו על סיפורים קצרים ודיברנו על שירה. בואו נדבר על אוטוביוגרפיה. אוטוביוגרפיה זה בעצם, אני אסביר גם מה ההבדל בין ביוגרפיה לאוטוביוגרפיה. אוטוביוגרפיה זה סיפור חיי שנכתב על ידי. אני כותב את סיפור חיי. ביוגרפיה זה יכול להיות סיפור חיי, אבל מישהו אחר כותב אותו. אז זה ההבדל בין אוטוביוגרפיה לביוגרפיה. אז בואו נדבר רגע על כותבים שרוצים לכתוב את סיפור חייהם בעצמם. אני פוגש לא מעט כותבים כאלה. הרבה פעמים כשאנחנו כותבים את סיפור חיינו או על סיפור חיינו, אנחנו פוסחים על שלבים מאוד מאוד חשובים. יש הרבה נקודות שנראות לנו כל כך מובנות מאליהן, אבל אנחנו צריכים להנגיש אותם, להנגיש את הנקודות האלה לקוראים שלנו. וזה הדגש הראשון שאני אשים כשאני מדבר על כתיבת אוטוביוגרפיה. אני רוצה לעשות אקסטרה מאמץ ליצור תפאורה ברורה. ברגע שהתפאורה ברורה, הקורא לא צריך להתאמץ לדמיין. וזו הדוגמה שאני משתמש בה המון. אם עכשיו תתארו לי שאתם הולכים לחוף הים בתאילנד, אבל לא תעצרו באמת להסביר לי מה התפאורה ועם כתיבה מתארת, שזה הבסיס. אני גדלתי בתל אביב, 5 דקות מחוף הצוק, כנראה שאני אדמיין את חוף הצוק. אבל אם תעצרו רגע, ותתארו ותפרטו על החוף הלבן והמים בצבע טורקיז, והצי הקוקוס שמאתרים את החוף, והשייק מנגו שאני אוחז בידי, אני לא יכול לדמיין את חוף הצוק. כלומר, אתם מכריחים אותי במרכאות לדמיין את מה שאתם רואים. כשאני קורא את הסיפור שלכם, אני רוצה לראות את העולם שלכם. אני רואה את העולם שלי מספיק ביום-יום. מבחינתי, קריאה היא אסקפיזם. אומנות היא אסקפיזם. אני רוצה לברוח לרגע מהעולם שלי כדי לקרוא, לחוות ולראות עולמות אחרים. כשאני כותב את החיים שלי, כשאני כותב אוטוביוגרפיה, אני רוצה שהדגש הראשון יהיה התפאורה. אני רוצה לגרום לקורא להבין בדיוק איפה הסיפור מתקיים. יכול להיות ששנינו גדלנו בתל אביב, יכול להיות שנולדנו באותה שנה, אבל העולם שאתם גדלתם בו, והעולם שאני גדלתי בו הוא אחר לגמרי. אנחנו רואים את העולם בצורה אחרת. אני תמיד אומר ששני אנשים יכתבו טקסטים על אותה עיר, אלה טקסטים שונים לחלוטין. על אחת כמה וכמה, אם אתם עכשיו כותבים את סיפור הילדות שלכם, ונולדתם בראשון לציון ב-1960, ואני נולדתי בתל אביב בשנות ה-90, מה לי ולראשון לציון של שנות ה-60? אני לא מכיר. אני אולי אפילו לא ראיתי תמונות. ואתם יודעים, גם אם ראיתי תמונות, כנראה שכחתי. תעשו מאמץ להנגיש לי את העולם שעליו אתם כותבים. רוב הסיכויים, אלא אם כן גדלנו באותה שנה ובאותה שכונה, וגם אז רוב המקרים, אני לא באמת אכיר, אז רוב הסיכויים שאני לא באמת מכיר את העולם שאתם כותבים עליו. בואו לא נצא מנקודת הנחה שאני אבין, אני הקורא האקראי לצורך העניין. בואו נעשה אקסטרה מאמץ להנגיש, להסביר ולהנחיח את העולם הזה. ברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו לא מושכים את הקורא ביד אחת לתוך הסיפור שלנו. אנחנו מושכים אותו בשתי ידיים. אנחנו גורמים לקורא להרגיש נוכח. אנחנו גורמים לו לראות את התמונות ילדות שלנו. ואמרתי את זה קודם. מבחינתי ספר טוב הוא איזשהו אלבום תמונות. אני ממש מוצא את הסימים מתפדף בין תמונות. ברגע שאני מצליח ליצור תפאורה ברורה, אני לא מדבר על ליצור עולם יפה, אני לא מדבר על ליצור עולם אוטופי, אני לא מדבר על ליצור עולם שהוא לא העולם שלכם. אבל ברגע שאנחנו נצליח לייצר את העולם שלנו, אנחנו באופן חד משמעי מצליחים למשוך את הקורא לתוך הסיפור. זה בעיניי כלי מאוד מאוד חשוב. בוא נדבר על כתיבת רומן. דיברנו על סיפורים קצרים, על שירה, על אוטוביוגרפיה. בוא נכתוב על רומן עלילתי. רומן עלילתי זה בעצם סיפור שלא קרה מעולם. בדיוני לחלוטין. לצורך העניין, שני הספרים שלי, ספרים שהתרחשו בהודו, הייתי בהודו, טיילתי בהודו, כמעט שנה בחיי, אני חושב. כל מה שקורה בסיפור לא קרה לי. סיפורים עלילתיים לחלוטין. כן, לקחתי חוויות וסיפורים ששמעתי ורעיונות וכיוונים, אבל הסיפור עצמו, אם אני לא הייתי כותב אותו, אף אחד לא היה כותב אותו. כלומר, הוא פרי דמיוני. כשניגש לכתיבת רומן, זה תמיד מרגיש כמו הפרויקט הכי גדול שיש. כי סיפורים קצרים זה לא מחייב, שירה זה לא מחייב, אוטוביוגרפיה זה הרבה פעמים איזושהי תחושה של, הסיפור כבר כתב את עצמו, אני רק צריך לשים אותו על הדף. וברומן, עלילתי, יש חוויה הפוכה. מבחינתי הדגש העיקרי, הוא להבין מי הגיבור ומה המסע. אבל אני רוצה לשים פה כוכבית חשובה. אני תמיד אוהב לספר ש... אני לא אוהב לאפיין את הדמויות, דיברתי על כך בפרק שהוקדש לכתיבת דמויות. אני לא אוהב לנתח את הדמויות ולאפיין את הדמויות יותר מדי לפני שהתחלתי את הכתיבה. כלומר, אני רוצה להתחיל את הכתיבה עם הבנה בסיסית ביותר של מי הדמות, לאן היא הולכת, מה המסע שלה, בן כמה, איך הוא נראה. זה מספיק לי. אני חושב שהחלק היפה ביותר, ודיברנו על קסם, כשאנחנו כותבים אנחנו יוצרים קסם, החלק היפה והקסום ביותר בכתיבת רומן עלילתי, זה הרעיון שאני מתעורר בבוקר, ואני מגלה ביחד עם הדמויות שלי, מה הולך לקרות להן. התחושה הזו, שאני והגיבור שלי, יודעים בדיוק אותו דבר לגבי העתיד, אני לא יודע יותר ממנו, והוא לא יודע יותר ממני, זו החוויה הטובה, והקסומה, והמיוחדת ביותר. כאן עוצרת אומנות, כאן עוצרת יצירה, וכאן באמת אין גבולות. אם אתם מרגישים שבסיפור קצר יש גבול שאנחנו לא רוצים שהסיפור יהיה ארוך מדי, ובשירה יש גבול כי אנחנו לא רוצים שהשיר יצא ארוך מדי, ובאוטוביוגרפיה יש גבול כי אני יכול קצת להוסיף פן בדיוני, אבל יש כאן אנשים אמיתיים ואני לא רוצה לפגוע באף אחד, ואני לא רוצה לחטוא, אני לא רוצה לאבד את האמת של הסיפור. כשאני כותב רומן עלילתי, אין לי מגבלות. אני יכול לכתוב את הכל. הדוגמה הקלאסית ביותר, וכולכם יודעים כמה אני אוהב את קוונטין טרנטינו. אני אוהב לדבר המון על קוונטין טרנטינו. קוונטין טרנטינו הוא הסיבה שבזכותה התחלתי לכתוב. ומה שקוונטין טרנטינו עשה בממזרים חסרי כבוד, יצא ב-2009, הוא שינה את ההיסטוריה. הוא לקח את ההיסטוריה, את מלחמת העולם השנייה, והוא יצר מעין נקמה משלו. עכשיו, אני לא אומר שאנחנו צריכים להיות קוונטין טרנטינו ולשנות את ההיסטוריה. אבל מבחינתי, אין חוקים למה שאנחנו יכולים לעשות. אין הגבלות ואין הגדרות. אני פוגש המון סוגי כותבים, ובדרך כלל הם נחלקים לשניים. חלק הראשון מחפש הגדרות, ומחפש תבניות, ומחפש את האלף, בית והגימל דלל. ואפשר לייצר את זה. אפשר לייצר איזה שהם תנאי גזרה, שאפשר לנוע בתוכם. אני אוהב לקרוא לזה מרחב תנועה. המרחב ברור, וסביב המרחב הזה אני יכול ליצור. והצד השני זה כותבים שלא מחפשים שום הגדרה. הם מצליחים לכתוב בתוך המרחב בלי הגדרות. תשאלו את עצמכם איזה סוג כותבים אתם מבין שני הסוגים. שני הסוגים נפלאים, כן? אין פה נכון ולא נכון. מהצד שלי אני אגיד שאני תמיד מחפש המון חופש, אבל אני כן מחפש תנאי גזרה בסיסיים. ככה אני לא מתפזר יותר מדי. מבחינתי תנאי הגזרה הבסיסיים מגיעים ממקום של הלוקיישן של הסיפור. אני צריכה להבין באופן ברור איפה, מה הלוקיישן, איפה הסיפור מתקיים, מה התרבות של המקום. ברגע שיש לי את זה, הרבה יותר קל לי ליצור. כלומר, אני לא אכתוב ספר על ברזיל אם לא הייתי בברזיל. נכון, זה יישמע לכם מצחיק, אולי אתם תגידו ברור שלא, אבל יש הרבה כותבים שכן. פגשתי המון כותבים שעשו את זה. לכתוב טקסטים על מקומות שלא היינו בהם. אז לא, אני לא אכתוב טקסטים על מקומות שלא הייתי בהם, אלה תנאי הגזרה שלי. ובאמת, הדבר המרגש ביותר כשאני ניגש לכתיבת ספר, עלילתי, זה המקום שאין לי מושג. גם אני יודע את הסוף. גם אני יודע את ההתחלה, את הסוף, וכל האמצע, זה מסע הגילוי שלי. נוצר איזשהו מסע גילוי, ושוב, המסע גילוי הזה אני כן אגיד שהוא נמצא בכל הסגנונות. גם באוטוביוגרפיה אני עדיין לא יודע איך אני אביע את עצמי, גם בסיפורים הקצרים ובשירה אני יוצר מכלום. הקסם קיים אצל כולם. אבל בעיניי, וכולם ראויים. אם לרגע חשבתם לפני שהתחלתם להזין לפרק הזה, שרומן ראו יותר מסיפורים קצרים, ושסיפורים קצרים פחות ראויים משירה, אין דבר כזה. אנחנו חיים בעידן ללא הגדרות, אז בואו לא נחפש להגדיר. כולם ראויים. מבחינתי, המסע הקסום ביותר נמצא בכתיבת רומן. ובואו נחפש כל אחד מאיתנו במסעות, אני רגע אגיד את זה לסיכום, עסקתי בארבעה סגנונות. כמובן שהפרק הזה היה יכול להמשיך 4 שעות, והייתי יכול לדבר על המון סגנונות, אבל אני מניח שבפרקים אחרים יש פרק שלם שעוסק בספר ילדים, ופרק שלם שעוסק בספרי מסע, אז אני ניסיתי לגעת בזה, אז דווקא רציתי לגעת בנושאים שאולי קצת פחות נגעתי בהם באופן ישיר, סביר שנגעתי לא מעט באופן עקיף. אז אני מאמין שהקסם נמצא בכל אחד מארבעת הסגנונות שדיברתי עליהם, הסיפורים הקצרים, השירה, האוטוביוגרפיה והרומן העלילתי. אני מזמין אתכם לצאת למסע בין סגנונות הכתיבה האלה, ולגלות מה נכון לכם. ואם מעולם לא התנסיתם עם אחד מסגנונות הכתיבה האלה, הגיע הזמן. גם אם אתם מרגישים שחלק מכם אולי הרגישו שאין לנו מספיק רגש לכתוב שירה, או שאני לא מספיק ממוקד לכתוב סיפור קצר, או שהסיפור חיים שלי לא מעניין אף אחד, אז בואו רגע לכתוב את הסיפור חיים הגדול, בואו נכתוב אירוע, שניים, שלושה מתוך החיים שלנו. לכולנו יש כמה וכמה אירועים ששווה לכתוב עליהם, לא? יכול להיות סיפורי אהבה, סיפורי מסע, סיפורי הגשמה, סיפורי לב שבור, לכולנו יש את הסיפורים האלה. אז עד כאן הפרק הזה, כרגיל, אנחנו ניפגש בפרק הבא. אני תמיד חשוב לי לבקש, אני מאוד אשמח שתעזרו לי להפיץ את הבשורה שלי ולהגיע לכמה שיותר כותבים וכותבות ברחבי הארץ ובעולם. אז אני יודע שהמון מכם לא עוקבים אחרי הפודקאסט, אז איפה שאתם מאזינים לפודקאסט, אם זה ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, יוטיוב, אני אשמח שתעקבו, כדי שתקבלו עדכונים קבועים בכל פעם שפרק יוצא. אם אתם יכולים לדרג, זה גם יעזור לי מבחינת האלגוריתמים שאף אחד מאיתנו לא מבין אותם, אבל אנחנו יודעים שיש מילה כזו אלגוריתם. וכמובן אני אשמח שתשתפו עם חבר, חברה, בן משפחה, בת משפחה, שעולמות הכתיבה מעניינים אותם. החזון הוא באמת להגיע לכל בית בישראל. כי אני יודע מה אמנות עשתה בחיים שלי, ואני יודע ובטוח וסבור מה אמנות יכולה לעשות בחיים של כל אחד ואחת מכם. אז אנחנו ניפגש, כרגיל, בפרק הבא. להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה, מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.